פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, ובכן אנחנו שוב פה כאן בפודקאסט שלנו, דיון נוסף. שלום אלי.
שלום שאול.
מה שלומך?
הכל טוב.
הכל טוב, יפה מאוד. אז אנחנו בפרק נוסף היום. מה יש לנו היום על הפרק, אלי?
אז בהמשך לדיון בפרק הראשון שעשינו לתקנות החדשות, נדבר היום על שתי החלטות שניתנו לאחרונה לגבי התקנות החדשות.
אחד במחוזי, אחד בעליון.
נכון.
וגם יש לנו איזשהו דיון בקשר לאישי ציבור והשימוש שהם עושים בהליכים משפטיים, גם בהקשר של לשון הרע, אבל גם בהקשר אחר, בהחלטה שהייתה שבית המשפט העליון להתיר בעצם את הקרנת העדות של שי הסגל בערוץ 10.
יהיה מעניין.
יהיה מעניין. אז קדימה, אוקיי.
דיון נוסף. דיון נוסף.
טוב, אני תפסה את עיני החלטה של עמוד אחד של השופט עודד מור, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוגשה לו איזו הודעה שהודיע שהצד צד אחד הודיע לבית המשפט שהוא המציא בבקשה לסילוק על הסף לצד השני באמצעות הדואל.
באמת, הודעה תרחנית משהו.
כן, הודעה. בוא נגיד, לא ברורה מהות ההודעה, והשופט היה קצת נראה לי כאוס וקצת משועשע, וכתב בהחלטה בפרפרזה לשיר יש חברים, יש הודעות של פתאום, יש הודעות של תמיד, יש הודעות של לקחת, יש הודעות של לתת, וכשיש מזל יש הודעות של אמת. ככה נכתב בהחלטה. שופט כותב, יש להפסיק את הגשתן של הודעות שאין בצידן כל טעם או מטרה של ממש. עתירה או בקשה תוגש נקדין, וככל שנדרש עדכון, כך יעשה. ואז הוא מוסיף, הודעה תוגש רק מקום שהדין קובע שכך יש לנהוג, או אם כך יורה בית המשפט.
אז בוא. כולנו מגישים הודעות לבית המשפט על ימין ועל שמאל. זה פרקטיקה נוהגת, מקובלת, לא מהיום, לא משלשום. ואני מבין שהשופט עודד מאור קצת התרגז על זה שהוגשה לו איזה הודעה תרחנית משהו, ואני מניח שזו לא ההודעה היחידה שהוגשה לו באותו היום, ובטח האינבוקס שלו היה מלא בהודעות.
או בתיק הזה כנראה.
כנראה. אבל מכאן ועד לקבוע שפרקטיקה של הגשת הודעות היא פרקטיקה פסולה שצריך להפסיק אותה ולסיים אותה, וזה לא ראוי, אני חושב שהדרך טיפה ארוכה.
אומר השופט, הודעות אינן מופיעות אלי ספר, זאת גם כאשר הותקנו תקנות סדר דין חדשות לא מכבר. מחוקק המשנה לא מצא להסדיר את הנוהג של הגשת הודעות לכדי דין ואולי לא בכדי. ואני אומר, לא צריך להגזים. זה בסדר שבית המשפט חושב שלפעמים מוגשים דברים סתם. אגב, יש גם סתם בקשות שמוגשות, בקשות רחניות, בקשות שאין בהן שום צורך, או שהן לא באמת בקשות. אז אני לא חושב שהכותרת של המסמך שמוגש לבית המשפט היא החשובה. חשוב התוכן. אם פתאום צד מודיע, או המצאתי לצד השני באמצעות הדואל בקשה לסילוק על הסף, בלי שבית המשפט ביקש ממנו להתקן, אז הוא לא צריך להגיש הודעה כזאת, אלא אם כן יש בעיה כשהצד השני לא הגיש תגובה, או לא עשה משהו, או משהו בסגנון הזה. אבל הודעות, כן, הודעות לפעמים זה דבר חשוב. ההודעות לפעמים מטרתן להתקן את בית המשפט בהתרחשויות שקורות בקשר לנושא שנמצא בפניו.
גם אם בית המשפט לא מבקש באופן ספציפי שיעדכנו אותו.
כן, כי אחר כך שבאים לדיון, אז בית המשפט אומר, מדוע הצדדים לא הודיעו? אז זה גם הרי זה שמענו לא פעם ולא פעמיים, אז ובצדק דרך אגב, בית משפט רוצה לדעת שהוא לא ממודר מדברים שקורים, לא מסע ומתן חסוי, אבל אם כן מתרחשים דברים, אז צריך להתקן את בית המשפט, הוא לא צריך להיות בלג אחד אחורה או לפעמים יותר מאשר הצדדים עצמם.
אני לא בטוח שהחלטה כזאת הייתה באה לעולם כשהיו התקנות הישנות בתוקף, כי הרוח של התקנות החדשות זו רוח שמאפשרת לשופט לעשות בעצם בגדול מה שהוא רוצה.
השופט, כן, כמה שנקרא אומניפוטנטי, יכול לעשות הכל. וגם לנזוף בצדדים בצורה כזאת, אני חושב שגם השופט אבל הרגיש, ולהכניס איזה טון משועשע קצת להחלטה, כי הוא גם הרגיש שלא צריך להגזים.
אז מכאן בוא נעבור דווקא להחלטה השנייה, שהרוח שלה היא דווקא הפוכה לרוח של ההחלטה של השופט מאור. ועל מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על החלטה של בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור, שהוגשה על החלטה בבקשה לסעד זמני. ובאותו המקרה, הוגשה בקשה לסעד זמני, הוגשה תגובה, ובית המשפט נתן החלטה על בסיס כתבי הטענות ולא קיים דיון.
נכון.
הוגשה בקשת רשות ערעור בעניין הזה, ובבקשת רשות ערעור נטען גם שלא התקיים דיון וזה לא בסדר, וגם הנימוקים נתקפו לגופו של עניין. בית המשפט קיבל את בקשת רשות הערעור, וקבע שגם על פי התקנות החדשות, היה צריך לקיים כאן דיון.
כן, יש איזושהי, כביכול איזה סוג של סתירה בתוך התקנות, כי כתוב בתקנות שנוגעות לסעדים זמניים, שהתקיים דיון. והמבקשים, המערערים אמרו דיון, זה דיון? קיים דיון, כמו שתמיד, קיימים דיון, בבקשה סעד זמני. המשיבים אמרו, לא, אם הוגשו תגובות הצדדים, והתקנות של סעדים זמניים מפנות לתקנות הכלליות, בקשר לבקשות בכלל, שאומרות שבית משפט לא חייב לקיים דיון. אז שילוב של שני הדברים האלה, זה אומר שהדיון הוא בעצם הבקשה והתגובה, ולא חייבים קיים דיון פרונטלי.
אז בא בית המשפט העליון, השופט סולברג, ואומר, hold it, יפה מאוד שיש תקנות חדשות, אבל התקנות האלה, כבודם במקומה מונח, אבל הם לא באו לשנות פה סדרי עולם, הם לא ימציאו עכשיו את הגלגל מחדש, ונכון שאפשר להבין ככה, ואפשר להבין ככה, בגלל איך שהתקנות האלה בנויות כסוג של אולי אפילו טלאי על טלאי, הוא לא אומר את זה כך, אבל זו פרשנות שלי, אבל הוא אומר, לא צריך ללכת לכיוון הרדיקלי. והוא כותב את זה גם מאוד יפה, הוא מביא ציטוט מקהלת, והוא אומר, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. בעצם בא בית המשפט העליון ואומר לשופטים, חבר'ה, תרגיעו קצת. אמנם יש פה תקנות חדשות, אבל אנחנו לא בוראים פה את העולם מחדש.
הוא אומר, אין זה מסתבר כי שינוי כה רדיקלי של הדין הנוהג לפי התקנות הישנות יעשה במחשכים באמצעות הפניה סתומה ולא מפורשת. אני חושב, קודם כל, זו החלטה מאוד טובה לפי דעתי של השופט סולברג וחשובה. מה שנראה פה מאוד פרוצדורלי הוא סופר חשוב. בקשות לסעדים זמניים, בקשות שמוגשות כל יום, עשרות אם לא מאות בקשות כאלה לבתי המשפט השונים.
זה אולי הבקשות הכי חשובות מבחינת בקשות ביניים שמוגשות.
זה אולי הבקשה הכי חשובה בתיק, יותר אפילו מהדיון בתיק עצמו.
נכון.
כי אנחנו יודעים שבקשה לסעד זמני משפיעה מאוד על כל התיק. ואני חושב שהשופט סולברג די נחרד מהאפשרות שבתי משפט ייתנו החלטות בסעדים זמניים, שזה בעצם ההחלטה אולי הכי חשובה בתיק, אולי חוץ מפסק הדין, בלי לקיים דיון. ולקיים דיון זה בסיסי, זה חלק מהזכות להליך משפטי, זכות להליך הוגן.
לקבל את יומך בבית המשפט, כן. זה הליטרלי יומך.
נכון, אז בית המשפט, כן, צריך לקיים דיון, לשמוע את הצדדים, ואחר כך יחליט מה שיחליט. ואני חושב שגם המסר של ההחלטה הזו שבית המשפט העליון, תקנות, תקנות, הכל בסדר, בואו נקפיד על עקרונות יסוד. לא צריך פה להשתגע, אי אפשר שנות סדרי עולם באמצעות התקנות. אגב, אפילו אם לא היה כתוב בתקנות של הסעדים הזמנים שצריך קיים דיון, לדעתי עדיין צריך קיים דיון.
אבל זה, המסר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא מתקשר בדיוק למה שדיברנו קודם, כי התקנות האלה שהם נכנסו, התחושה אצל עורכי הדין, הייתה שלשופטים עכשיו בעצם מותר כמעט הכל, שיש להם שיקול דעת כמעט מוחלט לעשות מה שהם רוצים. ומההחלטה הזאת עולה שבית המשפט העליון אומר לשופטים, חבר'ה, תרגיעו.
תרגיעו, אתם ערכאה דיונית. אבל אתם צריכים לדון, בגלל זה אתם נקראים ככה. אנחנו לדעתי נראה עוד דברים כאלה, זה לא פעם ראשונה ואחרונה שזה יקרה. אני צופה עוד זליגה של דברים מהסוג הזה לבית המשפט העליון, כי יש מתח בעצם. בין הצדדים, בין עורכי הדין שרוצים, בוא נגיד, זכויות דיוניות מוגברות, לבין השופטים שחלקם אולי רוצים להקטין את ההידיינות,
שופטים מאוד לא אוהבים את כל הנושא של הליכים מקדמיים ושל כל הבוכלטריה הזאת, הם מרגישים שהם מתעסקים בדברים שהם לא צריכים להתעסק איתם הרבה פעמים.
אבל הליכים מקדמיים, כמה שזה מעצבן, אגב גם אותנו עורכי הדין, זה סיוט, אין מה להגיד, להכין תצהיר גילוי מסמכים וכל הדברים, זה באמת סיוט, אבל זה הלב של הדיון המשפטי.
אני מסכים, אבל כשבא שופט ומוגשת לו בקשה שלא ענו לו על 17 שאלות, ולמה לא ענו על השאלה הזאת, ולמה לא ענו על השאלה הזאת, והוא צריך לבחון כל שאלה אם היא רלוונטית או לא רלוונטית, שופטים מאוד לא אוהבים את זה.
כי זה מעצבן, אבל אולי, בסדר, אבל כרגע זה המצב, אגב, הגבילו את כמות השאלות בשאלון שמותר לשאול כרגע בתקנות, אז בעניין הזה... זה הצטמצם, בעניין של גילוי מסמכים, גם כן, לפי דעתי הפרוצדורה שיצרו רק תגדיל את המחלוקות, אבל זה עוד נראה, זה גם יגיע, זה עוד לא יגיע, אבל זה יגיע, גם זה יגיע לבית המשפט העליון, ואנחנו נראה לא מעט החלטות בנושא הזה, ונראה איך הדברים התפתחו, אבל אנחנו רואים איזה מתח שנוצר בין הערכאות הדיוניות לבית המשפט העליון, ומעניין יהיה לעקוב אחרי זה, אבל טוב מאוד שיצאה ההחלטה הזו, אני חושב, זו החלטה מאוד מאוד חשובה.
בהחלט, אמנם היא עוסקת ספציפית בשאלה של סעדים זמניים, אבל עדיין המסר שעולה ממנה הוא לדעתי מה שחשוב בהחלטה הזאת.
אני חושב גם שהסיוט של כל עורך דין זה פתאום לקבל החלטה בפתקית, במקרה הטוב, הרע, סליחה, לא מצאתי בבקשה, לא יודע מה, רגע, סליחה, לא התקיים דיון, מה הנימוקים, מה קורה כאן? זה לא דרך, זה לא דרך, צריך להתקיים דיון, ההחלטות בפתקית האלה, אני חושב בכלל, התחושה שלי שזה משהו מאוד לא נעים, ההחלטות בפתקית האלה, לדעתי צריך לעשות את זה שימוש באמת רק לעניינים טכניים,
נכון, כמבוקש,
כן, זה לתגובה, זה בסדר, דברים מהותיים שבית משפט, לא אמרתי שאגב כאן זה היה החלטה בפתקית, אני רק אומר, צריך להמעיט בזה, צריך להמעיט בזה, וכן, שבית משפט יקיים דיון, אם מישהו הגיש סתם בקשה צרק, בסדר, אפשר תמיד חייב בהוצאות לעשות דברים, אבל זה התפקיד של בית משפט, שזה משלמים אגרה, כדי שיתקיים הליך.
וזה התפקיד של עורכי הדין, להגיש בקשות.
נכון, בדיוק.
דיון נוסף. דיון נוסף.
אוקיי, אלי, עכשיו נעבור לנושא השני שלנו, החלטה שיצאה על ידי בית המשפט, שוב השופט סולברג בעניין
של... כוכב הפודקאסט שלנו היום.
כוכב הפודקאסט שלנו, השופט סולברג, גם בהחלטה אגב שאנחנו מסכימים איתה, בעניין של פרסום העדות של שי הסגל בתוכנית המקור.
אז בוא נבין שנייה מה היה...
מה היה שם אלי?
מה הייתה הסיטואציה המשפטית?
הכותרת של ההליך זה עין פי, עירור פלילי.
נכון, ולמה?
כן, למה אלי באמת?
ולמה? תוכנית המקור רצתה לשדר את סרט ההקלטה של העדות של שי הסגל, זיכרונו לברכה, במשטרה, במסגרת פרשת 1000, אני חושב שזה היה, הוא העיד. לפי החוק, כדי לשדר את העדות הזאת המוקלטת, להבדיל מהתמלילים, צריך אישור של בית המשפט. תכף נדבר על השיקולים לזה, אבל צריך אישור. ואז תוכנית המקור פנתה לבית המשפט בבקשה שיתיר לה לשדר את התיעוד הזה. הרכב השופטים של נתניהו העביר את הבקשה לשופט אחר שדן בה.
החלטה שניתנה על ידי השופט...
שופט רפאל יעקובי.
רפאל יעקובי, בית המשפט המחוזי בירושלים.
בית המשפט המחוזי דחה את, את הבקשה, בעצם הוא אומר שלמרות שהעדות של שי הסגל לא תוגש כעדות במשפט, יש חשש שזה יזהם את ההליך המשפטי, עוד הוא אומר שזה יפה שאשתו של שי הסגל הסכימה שהעניין הזה ישודר, אבל בגלל שהוא נפטר, אין לה זכות לוותר על הזכות של שי הסגל לפרטיות.
הוא גם אומר שזה יכול להיות השלכות עתידיות, להרתיע עדים מפוטנציאלים, שתף פעולה עם החוקרים, ולכן בסופו של דבר אסר על הפרסום.
רביב דרוקר ערער לבית המשפט העליון, שקיבל את הערעור שלו, כמו שאמרנו, שוב כן, השופט סולברג.
רק צריך לציין שהצד השני, מי שהתנגד בעצם לפרסום זה ראש הממשלה, זה בנימין נתניהו.
נכון, המדינה שגם הייתה צד בתיק, השאירה את זה בעצם לשיקול דעת בית משפט.
נכון, המדינה אמרה, אוקיי, זה לכאן ולכאן, השאירה לשיקול דעת, ראש הממשלה התנגד, בית המשפט קיבל בעצם את העמדה שלו, והוגש ערעור.
ומה אמר בעצם ראש הממשלה בהתנגדות שלו? בואו נדבר על זה שנייה. אומר ראש הממשלה, אם אנחנו נתיר את השידור של החקירה הזאת, הפרטיות של שי הסגל זל מאוד מאוד תיפגע. אוי ובוי.
תראה, באמת, ממש הלב נחמץ לראות איך ראש הממשלה דואג לפרטיות של אנשים שנפטרו. זה מאוד מרגש.
בהחלט.
אוקיי, ובבית המשפט העליון בעצם השופט סולברג אומר, סליחה, יש פה טעות. קודם כל, ההסכמה, בעניין של פגיעה בפרטיות, אשתו של שי הסגל, זכרון לברכה, הסכימה לשידור, מראה בכמה מקורות חקיקתיים את המעמד של בני המשפחה, גם בחוק איסור לשון הרע, חוקים אחרים, יש לה מעמד, בית המשפט המחוזי הקטין באופן בעצם לא ראוי את המעמד של אשתו של שי הסגל, וזה בעצם בכלל השיקול העיקרי. ומרגע שהיא הסכימה, אז נפתחה הדרך לגבי העניין של זיהום ההליך המשפטי. אומר השופט סולברג, ממילא התמליל של העדות כבר פורסם, אז מה שעכשיו פורסם זה רק התיעוד החזותי, הקולי. הלך השופט סולברג לדברי ההסבר בחוק, מדוע רצו למנוע את העדות הקולית החזותית בשונה מהתמלילים, והוסבר שם שהמניע הוא בעצם פגיעה.
כבוד האדם.
כבוד האדם, זאת אומרת, שוב הפגיעה בפרטיות, לא זיהום ההליך המשפטי, כי ממילא זה אותו תוכן.
נכון, אבל החלק הבאמת היותר מעניין בהחלטה הזאת, אגב ציניות, זה הדברים שכותב השופט סולברג ביחס לעמדות שראש הממשלה משמיע. זאת אומרת, בא השופט סולברג, אומר לגבי החשיבות של הפרסום, אומר, תראו, הולך ראש הממשלה וטוען שהחקירות היו מזוהמות, שגבו פה עדויות שלא כדין, שתפרו תיקים, הוא לא אומר תפרו תיקים, אבל ככה הוא מתייחס, אבל הוא מתייחס לטענות לגבי זיהום החקירה. הוא אומר, דווקא על הרקע הזה, חשוב להתיר את התיעוד הזה, כדי שיראה הציבור, וישפוט כראו את עיניו.
הוא אומר, בעניין דנן שוכנעתי, כי בנסיבות שבהן מעוררות ההגנה, טענות לגבי האופן שבו נקבעו ההודעות, בחקירותיו של ראש הממשלה, קיים אינטרס ציבורי ממשי בפרסום התיעוד החזותי והקולי של החקירה. לפרסום הקלטת ברבים תהיה חשיבות ממשית לצורך בחינת התנהלות הגורם השלטוני והמשטרה בכללותו. והוא יחשוף את התמונה המלאה, טון הדיבור של החוקרים, שפת גופה, רמיזותיהם וכו'.
זאת אומרת, הטענות של ראש הממשלה בעצם התהפכו עליו.
כן, ברור. קודם כל, אני חושב וזה, אני חושב שההחלטה של השופט סולברג יש בה מידה של ציניות כלפי ראש הממשלה, אבל הוא לדעתי היה עדין. כי כל הטיעון של הפרטיות של שי הסגל, שבא מכיוונו של ראש הממשלה, היא צינית של עצמה, וזה שימוש לרעה בהליכי משפט, זה חסר תום לב.
אני לא יודע אם שימוש לרעה בהליכי משפט, אבל אני מסכים שזה... שזה מאוד ציני, זאת אומרת,
זה מאוד צורם, מאוד צורם. בא מישהו.
אתה יכול לבוא ולהגיד, זה יפגע בהליך המשפטי, זה יותר אווירה, אבל לבוא וכטענה ראשית שלך, לבוא ולטעון שהפרטיות של שי הסגל המנוח תיפגע, זה קצת...
כן, עדיף שהטענה הזו לא תשמע ממי שיש לו אינטרס שלא יהיה שידור.
דיון נוסף.
אוקיי, עכשיו זה באמת מתקשר לנושא נוסף שאנחנו, אומנם לא קשור אבל הוא קצת כן קשור, וזה בעצם השימוש שעושים אישי ציבור בהליכים משפטיים. זה נכון שפה מי שיזם תהליך זה באמת רביב דרוקר וחברת החדשות של ערוץ 10, אבל עדיין ראש הממשלה ניסה למנוע את השידור שבעצם הוא הצטרף להליך והתנגד לשידור, ואני חושב שזה קשור גם קצת לתביעות לשון הרע. שאנחנו רואים שמוגשות על ידי אישי ציבור, בין כנגד גופי תקשורת, ואפילו נגד אנשים פרטיים.
גולשים בטוויטר.
גולשים בטוויטר, הבן... שר כזה או אחר, כותב פוסט בטוויטר, לא פוסט, זה ציוץ, סליחה, ועכשיו יש 50,000 תגובות, לא יודע מה, ואחד האזרחים כותב, נמאס ממך, אתה מושחת, אתה ולא יודע מה, אתה וכולכם גנבים, שקרנים וכו', אותו איש ציבור נעלב מאוד, ושור אינף פונה לבית המשפט בתביעת לשון הרע.
האם זה ראוי? האם ככה צריך להתנהל? לכאורה יש לו זכות לעשות את זה. אני מניח שהאמירה של אתה גנב מושחת נכנסת בגדר הגדרת לשון הרע בחוק איסור לשון הרע. אבל האם ראוי שבית המשפט יהיה המקום שאליו יגיעו הזירות הטוויטר האלה? האם זה שימוש נכון בכלים המשפטיים? אני חושב שיש כאן בעייתיות גדולה מאוד.
זה, תראה, הבעייתיות, שזה ברור שזה נראה כמו איזה שימוש לרעה בכלי שהוא חשוב באמת, לשמירה על שם הטוב, שקודם כל אנשים עם פרטים, לא אישי ציבור. אישי ציבור, המעמד שלהם צריך להיות שונה. בית המשפט העליון כבר אמר את זה בכל מיני פסיקות בעבר, בעניין של פסיקה של אורי אבנרי וכולי. זה לא שימצאו פה בישראל את עמת המידה שקיימת בארצות הברית, שנקבעה בניו יורק טיימס ורסס סליבן. מה שהיה שם באמת אולי ב-20 שניות, זה שבית המשפט העליון בארצות הברית אמר בפסק דין, בשנת 64, כמדומני, בעצם חיבר בין תביעות לשון הרע לבין התיקון הראשון לחוקה, ה-First Amendment, שקובע את חופש הביטוי, Freedom of Speech ו-Freedom of Press, ואמר, כשמדובר באיש ציבור, הוא צריך להוכיח שהפרסום היה ב-actual malice. מה זה אומר? זה אומר כוונת זדון, במובן הזה שאו שהמפרסם ידע שהפרסום לא נכון, או שלא היה אכפת לו אם זה נכון או לא.
שהוא היה רקלס.
שהוא היה רק, כן, ואמר, אבל צריך להביא ראיות חד משמעיות בנושא הזה, כי מדובר בעניינים חוקתיים.
אז בישראל חשוב להגיד שהדוקטרינה הזאת נדחתה, זאת אומרת, פסק דין מלפני איזה 40-50 שנה בעניין חברת חשמל, בדיון נוסף, השופט שמגר היה
השמאלני, השופט שמגר השמאלני.
כן, השופט שמגר מאוד שמאלני. אגב, שמגר מאוד עקבי בהגנה שלו על חופש הביטוי, בצורה הכי אקטיביסטית שיכולה להיות.
כן, הממשיך שלו זה השופט ריבלין לאחר,
נכון,
כן?
נכון.
שמגר ביקש לאמץ את הכלל המשפטי הזה בארצות בישראל, אבל בדיון נוסף העמדה שלו נדחתה.
מאז בעצם לא התקיים דיון לדיון ישיר למיטב ידיעתי בשאלה הזאת, אם כי לפחות בכל מה שנוגע לעיתונאים ההגנה עליהם הורחבה יותר. אנחנו מכירים את הסיפור של אילנה דיין עם סרן רייש, עם הגנת העיתונות אחראית והמבחנים שנקבעו לצורך כך.
כן, בעניין אילנה דיין אמר בית המשפט, אם אתה כעיתונאי היית אחראי, מה זה אחראי? מונים שם איזה 16 לדעתי פרמטרים כאלו ואחרים, שאם עשית פנית, בדקת, עשית כל מיני דברים, אפילו אם זה לא נכון, הפרסום של עצמו לא נכון, אבל בכל זאת היית אחראי, תקבל את הגנת תום הלב, שקבועה בחוק איסור לשון הרע. אתה אלי אמרת לי בשיחה המקדימה בינינו, שאתה חושב שזה כבר מתחיל להתקרב לניו יורק טיימס ורסס סליבן?
נכון, זה עוד לא שם לגמרי, אבל זה כבר מתחיל, אבל ההגנה הזאת של העיתונאות עיתונאות אחראית היא בעצם לעיתונאים. זאת אומרת, זה התנאי הראשון, זה שזה יהיה על עיתונאים. היא לא קיימת כלפי, למשל, גולשים בטוויטר.
כן, גולשים בטוויטר לא יכולים להגיד שהעיתונות שלהם הייתה אחראית, נכון, אם לא עיתונאים.
נכון.
אבל עוד לפני זה, אני חושב שגם ראינו, יש הליך של מירי רגב.
אתה רוצה לדבר על מירי רגב?
אני רק בהקשר של התביעת לשון הרע, שלא תתבע אותנו על לשון הרע.
חלילה.
מירי רגב הגישה תביעת לשון הרע, בקשר לפרסום שהיה בערוץ 10, פעמיים, שוב פעם ערוץ 10, הפעם לדעתי זה ספי עובדיה, שפרסם הקלטה איך מסבירים שם, לא יודע, הכברת של מירי רגב, איך יסבירו, תקציב של משהו כמו תקציב פרסום של 2.5 מיליון שקל שבעצם ניתן ללא מכרז.
כן, היה שם איזה פרויקט שיזמה לא לאוגוסט, שזה היה, אני כבר לא זוכר על מה היה הפרויקט הזה, ההורים
עובדים קשה ואיך לעזור להם.
בדיוק, איך לעזור להם. היה שם פרויקט שיוציא, והיה תקציב פרסומי לפרויקט הזה של 2.5 מיליון שקל, ולא עשו מכרז, וקיבל את התקציב פרסום הזה, פרסומי מסוים. ואז הייתה ישיבה שהשתתפו בה כמה אנשים במשרד התרבות, שבה הם בעצם ניסו ניסו לתבוע סיפור,
למצוא הסברים,
איך להסביר את העניין הזה שלא היה מכרז. וספי עובדיה הביא את ההקלטה של הישיבה הזאת, שהיא כשלעצמה מאוד מעניינת, כי אתה רואה איך טובים שם את הסיפורים.
זה רעיון טוב, זה לא רעיון טוב, כל מיני כאלה.
בסוף הם בחרו את הגרסה שהם אמרו עליה, זו גם האמת. אבל בסדר, נשים את זה רגע בצד. במסגרת הכתבה ששודרה, הובאה ההקלטה הזאת, ובאיזושהי אינטרפטציה שם של הכתב, אמרו שהכסף הזה הלך לאיזשהו מקורב של מירי רגב. זאת אומרת, עשו לינקג' בין ההפרה של חובת המכרז, המינה לא תקין, לבין דאגה למקורב. ואז הגיע הסיפור הזה לבית המשפט, בית משפט השלום דחה את התביעה של מירי רגב, אמר, יש פה הקלטה, הסיפור בבסיסו הוא נכון, העניין עם המקורב, אמנם הוא לא נכון עובדתית, אבל זה פרט לוואי של הסיפור.
כן, לא הייתה מחלוקת בסופו של דבר שלא הוכח שהאיש הזה היה מקורב, כנראה שהוא לא היה מקורב.
נכון.
זה עמד בלב ושני פסקי הדין.
נכון, אבל בית המשפט שלום קבע, זה לא עומד בלב הסיפור הזה של המקורב, ודחת התביעה. הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים, אומר בית המשפט המחוזי בירושלים, מה פתאום? הסיפור הזה של המקורב, הוא העניין.
הוא אמר, אם רק היו פרסמים את ההקלטה, ניחה, אבל מה רמזו שהוא מקורב, זה חשדות פלילים, זה
כאילו, כאילו שחוסר מנהל תקין ב-EQ מכרז, זה בסדר, חלק, אנחנו מעבירים. אבל זה שיש מנהל תקין פלוס מקורב,
זה נורא.
זה היום ונורא.
כן, ופסק למירי רגב לפיצוי ללא הוכחת נזק של
100,000 שקל.
עכשיו, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אני לא בטוח, אני די לא מסכים שזה מרכז הפרסום. מרכז הפרסום זה העובדה שלא נערך מכרז, ואיך הדברים נעשים שם. אני חושב גם שכשקוראים את פסק הדין, יש גם רוח, והרוח שעולה מפסק הדין שלו, כאילו, לא נורא.
אז בסדר.
לא נורא.
בסדר, אז לא עשו מכרז, נו שוין.
לא, אבל זה לא שוין ולא כלום, זה דבר חמור מאוד. כי בדיוק ככה יוצאים כספי ציבור בצורה לא תקינה, ואני חושב שאפילו זו אמירה ערכית של בית המשפט, שבכל זאת היה ערך בפרסום הזה לציבור, כי אם לא יהיו פרסומים כאלה, הרי ימשיכו לא לערוך מכרזים, וימשיכו לחלק כספים בין אם למקורבים, בין אם לא למקורבים, אבל למי שלא זכה בזה כדין.
נכון, שאתה קורא את פסק הדין, זה כאילו שעובר פה מסר, שבית המשפט כאילו מקל בעניין הזה של החוסר מנהל תקין. זאת אומרת, אם המנהל לא תקין כשלעצמו, אז בסדר, אבל אם המנהל לא תקין בזה שדואגים למקורב, זה כבר אסון גדול.
כן, אז אני חושב שזה, בוא נגיד, בסקאלה שבין לב העניין, זה עניין של המקורב, לבין פרט שולי, אני יותר נוטה לכיוון של בית משפט שלום מאשר מחוזי, בהקשר הזה במיוחד, אגב, לאור החשיבות הציבורית של הנושא. כי אני חושב שבליבת הסיפור, זה שכספים חולקו פה שלא כדין. וזה לא משנה עכשיו אם זה למקורב או לא למקורב, אני כאזרח, אגב, זה
נכון, בית המשפט מאוד שם דגש על זה שעל הכותרת שעשו מירי רגב והמיליונים והסלוגן והזה, הוא אומר, אסוציאטיבית, כשיש מקורב, אז מי שקולט את זה, זה נשמע לו הרבה יותר גרוע. אבל אני לא מסכים לזה במובן המהותי של העניין, כי זה שמנסים לתפור סיפור על איך חילקו כסף בלי מכרז, זה כבר חמור של עצמו.
לא רק זה, מה הייתה התוצאה? התגלה שמירי רגב ככל הנראה עשתה משהו לא תקין, אבל בקשר לאותה פרשה שפרסמה, אז היא קיבלה 100,000 שקל.
שזה גם כשלעצמו, זה שקיבלה פיצוי ללא הוכחת נזק, זה גם דבר שהוא בעיניי ממש לא תקין.
אני חושב שקודם כל פיצוי ללא הוכחת נזק זה דבר מוזר בחוק הישראלי. אני חושב שבית המשפט, ואולי בית המשפט העליון יתערב בזה, ואולי זה יהיה איזה קצת תיקון למצב הקודם, אני חושב שאישי ציבור לא צריכים לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק. אישי ציבור צריכים להוכיח את הנזק שלהם, כי בדיוק בגלל האפקט המצנן של התביעות האלה, בדיוק בגלל זה שחשוב שיהיה תקשורת חופשית, הערך של פרסום חופשי הוא מאוד, צריך להיות מאוד מאוד גבוה כשמדובר באישי ציבור ופוליטיקאים, שרים וכו'. לפסוק להם 100,000 שקל ללא הוכחת נזק, לדעתי זה
מסר... בטח אגב בנסיבות כאלה.
בטח בנסיבות כאלה זה מסר גרוע מאוד. צריך להבין, הרי מה יש לאזרחים ולציבור? הם לא שולטים בתקציבים, הם לא שולטים בגופי השלטון, הם לא, כל מה שיש להם זה חופש הביטוי. אז אם נאפשר לפוליטיקאים ולאישי הציבור להגיש תביעות, כשליבת הפרסום בסופו של דבר הייתה נכונה, אבל הם מצאו משהו אחד שלא היה נכון, ומגישים על זה תביעה ועוד מקבלים כסף. זה דבר שהוא הגיוני או נכון? זה לא צריך להיות ככה, נגרם לנזק, אם הפרסום לא נכון, אוקיי, שתוכיח את הנזק שלה, ושבית המשפט יפסוק לה רק על הנזק. זה מה שצריך לעשות ביחס לתביעות כאלה. לא צריך לאפשר לשרים או ראש ממשלה, או אני לא, שר, מדובר פה בשרה. זה אחד האנשים הכי בכירים במדינה, מדוע שבית המשפט יפסוק לה פיצוי ללא הוכחת נזק? נכון? למה?
פיצוי ללא הוכחת נזק צריך להיות שמור למקרים של אנשים מן היישוב, שאי אפשר לקמת את, את הפגיעה בשם הטוב שלהם, אבל כשיש שר, כשיש לו נגישות לכך הרבה תקשורת, ויש לו כך הרבה כוח, זה לא מתאים.
ואגב, זה גם מתקשר לעניין של התביעות טוויטר האלה, אני, כשאני אומר איש ציבור, אני לא מתכוון רק לשרים או חברי כנסת, אני חושב שכל בן אדם שהוא אישיות ציבורית מוכרת, כמו עיתונאי, לא יודע מה, עמית סגל וכל מיני כאלה, לא צריך לאפשר להם לתבוע בצורה כזאת. אני חושב שאם יש איזה פרסום בטוויטר שהוא מבחינתם לשון הרע, הם יכולים לבקש להסיר את זה, הם יכולים להסיר אפילו את הפוסט של עצמם שימחק את כל התגובות, ואם הם ממש רוצים לתבוע, הם צריכים להראות נזק. לא צריך לאפשר להם לתבוע בלי שהם יראו נזק. לדעתי אגב, סתם ציוץ בטוויט, תגובה לציוץ של מי, זה לגבול הדמינימיס. זה לגבול הדמינימיס. מה, כאילו, אז עכשיו על כל דבר, כל אחד צריך להצטעד בעורך דין. כי מה, כי הוא כתב על מישהו שהוא גנב מושחת וזה באיזה תגובה בטוויטר, זה הרי איזה שיגעון.
נכון, העידן היום של הרשתות החברתיות, השיח הוא הרבה יותר קשוח, זה נכון. אבל מישהו, איש ציבור, וכמו שאמרת, אישי ציבור זה לא רק שרים, אלא גם אנשים שהם עיתונאים, שיש להם המון עוקבים, שכותבים המון דברים.
יש להם גישה לתקשורת, הם יכולים להגיב בתקשורת.
יש להם גישה, והם צריכים שיהיה להם גם... גם אורך רוח יותר גדול בדיוק, מאשר לאנשים רגילים.
אני חושב שבתי המשפט טוב יעשו, אם מאוד יגבילו את היכולת לתבוע, ובטח את הפיצוי שפוסקים לאישי ציבור, 100,000 שקל שר, כשהפרסום בלב שלו היה נכון, אני חושב שזו תוצאה לא טובה, לא נכונה, ו...
התיק הזה כרגע בעירור בעליון. נראה מה יהיה.
נראה מה יהיה. טוב, אנחנו לא ירדנו לכל הנושא הזה, אבל אני חושב שבכל זאת... כן,
במגבלות הזמן.
במגבלות הזמן, אז טוב, תודה אלי.
תודה שאול.
אנחנו נמשיך בפרק הבא, אפשר לפנות אלינו בשאלות וכולי, בכתובת office@zpilo.co.il, אנחנו במשרד ציוני פילרסדורף פיליפ, תודה שהצטרפת אלינו, הפודקאסט שלנו נמצא בספוטיפיי, בחנות הפודקאסטים של גוגל ואפל, וזהו.
להתראות.
להתראות.
נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.